יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. כך מופיע בפרשתנו בפרק כ"ז, פסוק ט"ז. לאחר הבשורה שמשה מקבל מאת הקדוש ברוך הוא כי הוא לא עתיד להנהיג את עם ישראל בארץ ישראל, הוא מבקש ממנו את הבקשה הפשוטה, למצוא לו מחליף. המחליף מוגדר כאיש על העדה. כמה שאלות שיש לשאול בהקשר זה. מהי משמעותה של פעולת הפקידה כאן? בנוסף, מעבר לכך, הקדוש ברוך הוא כמובן הוא זה שממנה את המנהיג הבא. למה בבחירת המנהיג משה פונה אל הקדוש ברוך הוא בתור אלוקי הרוחות? מה מיוחד בשם זה דווקא לבחירתו של המנהיג? שאלה אחרונה, האם איש על העדה הוא אחראי על העדה? האם הוא מעל העדה? מה היחס בינו לבין העדה? נתחיל בתחילה בקושיה הראשונה. המילה פקידה מוכרת לנו ממספר מקומות, כאשר מפורסם ביותר הוא לדעת יצחק, כמופיע בספר בראשית בפרק כ"א פסוק א', והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. את הריונה של שרה המתואר על ידי המילה פקד או פקידה, מפרשים פרשנים רבים במובן של זיכרון. השם זכר את הבטחתו לאברהם ואת שרה, ונותן לה פרי בטן. הפסוק בפרשתנו קשה לפירוש כזיכרון. הפעולה המתוארת מתאימה יותר לציווי ופקודה המוכר לנו יותר כיום. זאת משום שאנו מדברים על העמדת מפקד ומנהיג לעדה. לגבי שתי הקושיות הנוספות ננסה לענות עליהן מתוך הפרשנויות הבאות. נתחיל בספרי. וכך אומר הספרי, הקל שהוא יודע דעת ורוח של כל אחד ואחד, איזו בגובה ואיזו בנמוכה, איזו הימנית ואיזו קפדנית. וכן הוא אומר, היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. ואומר ותוכן ליבות השם. איש שיהיה בעל כוח ובעל חוכמה ובעל גבורה, חתיכה ופסיפס. על העדה, שלא יהיה תומהן, כמו שנאמר, מה זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים. הספרי מבאר כי דווקא היודע את רוחם של כלל בני ישראל יכול לבחור להם מנהיג. לכל אחד מהעם יש רוח אחרת. יש את הביישנים והצנועים, בעלי הרוח הנמוכה, ומאידך את בעלי הרוח הגבוהה. יש את הנוחים ויש את הקפדנים. מכאן שבחירת המנהיג צריכה להתאים למונהגים. לא תמיד הדברים כן. דוגמה אחת מן רבות היא יפתח. יפתח נולד לאישה זונה וסובב עצמו באנשים ריקים, כמופיע בספר שופטים בפרק י' א' פסוקים א' עד ג'. כלומר, הוא בתחתית המעמד החברתי. מעבר לכך, הסביבה מגרשת אותו מהבית. כאשר בא הקרב אל מול יושבי גלעד, הם עצים רצים אליו כדי שיהיה להם למנהיג. לאחר שהושיע את ישראל, הוא נאבק בבני אפרים. ואף לאור האמור בפרק י' ב' בספר שופטים, מתחיל מרחץ דמים כנגד בני אפרים. בוודאי שיפתח לא היה מנהיג שהתאים לכל עם ישראל. אך הוא גם היה מנהיג בתקופה שעם ישראל היה מפוצל לשבטיו. הספרי ממשיך ומסביר כי הסיבה לנקיטתו של משה במילה איש היא כהגדרה למספר תכונות, חזק, חכם ונאה. המנהיג צריך להיות אדם ייצוגי. מנהיג שפוף וחלש לא יסחוף את העם אחריו לקרב ולא ירתיע את אויביו. כהמשך ישיר, איש שכזה יהיה על העדה, כלומר, העם יקבל אותו כמנהיג ולא יתהו על מעשיו. העם צריך לקבל את המנהיג ללא היסוס. כאשר שאול מתחיל את כהונתו כמלך, הוא מתנבא. כל מכריו לא מבינים את הדבר ותוהים איך שאול הגיע לדרגה של נבואה. אם כן, על פי הספרי, משה מבקש מהקדוש ברוך הוא מנהיג, שיח טבעי שהוא יהיה ממשיכו. הדברים אכן היו כך, משום שמי שלימים החליף אותו, יהושע, היה נערו סגנו. שגם בעת בה הוא עמד למבחן בפרשת המרגלים, הוא הוכיח את עצמו כנאמן לאמת. נמשיך בדברי התנחומה. וכך אומר מדרש תנחומה, בסימן י' א', איש אשר רוח אלוקים בו, לפי שאמרת אלוקי הרוחות לכל בשר, שאתה מכיר לכל אחד ואחד, יתמנה שיודע להלוך עם כל אחד ואחד מהם לפי דעתו. מדרש תנחומה מסביר כי הקשר בין אלוקי הרוחות לבחירת המנהיג הוא היכולת להידמות לאלוקים. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא יודע רוח כל אדם, צריך גם להיות המנהיג. זו לא בקשה מאת הקדוש ברוך הוא שיבחר את המנהיג שיתאים את המנהיג לכלל העדה. אלא הבקשה היא לבחור מנהיג שיתאים עצמו לכל אחד ואחד מבני ישראל. המנהיג צריך להיות קשוב לכלל הציבור. בניגוד לספרי שביקש מהקדוש ברוך הוא שהמנהיג יותאם למידת העם בעת בחירתו, המדרש מבקש למצוא את המנהיג שבעת כהונתו ברמה היומיומית יקיים התייעצויות עם נתיניו. גם אם לא ברמה המעשית, לפחות ברמת השאיפות. הביטוי החשוב כאן במדרש הוא שיודע להלוך עם כל אחד ואחד מהם לפי דעתו. המנהיג נדרש לדעת להלוך עם כל אחד ואחד ממונהגיו. במובן המעשי הדבר כמובן קשה משום שהנהגת עם שמותאמת לכל אחד ואחד לפי מה שחושב, במיוחד כאשר ישנה עצת ילדים ועצת זקנים הסותרות אחת את השנייה, כמו אצל שלמה המלך, היא מאוד קשה. אם כן, איך אפשר להלוך עם כל אחד ואחד? כנראה שאלוקים פתרונים. אנו יודעים שגם אצל משה לא בהכרח כל העם הסכים עם דבריו. כעולה מהבטתם על משה עד בו האוהלה. שאיפתו של משה היא לא מעשית במאת האחוזים, אך השאיפה שלו היא אדם שינסה להתאים את דרכו למונהגיו על יבד ספרי. משמעות הדבר ללכת עם אדם זה או אחר היא להתקדם עם צעד צעד ולהקשיב לרעיונותיו ולהגיגיו. כמובן שדבר שכזה ברמה הטכנית הוא קשה, אך זוהי השאיפה. אור החיים ממשיך קו זה ומעשיר אותו. וכך אומר אור החיים, אל אלוקי הרוחות, פירוש שיודע רוח של כל בשר וגדר תכונתם. תמנה אחד שיהיה טבעו שווה בתכונה לכל העדה. שיסכימו למה שאמרו הם, ויסכימו הם למה שיאמר הוא להם. והוא אמרו אשר יצא לפניהם, פירוש שיהיה לו הרצון בהם. ואשר יוציאם וגומר שיהיה להם הרצון כמוהו לצאת ולבוא עמו. ותלה הדבר בו כי הוא המלך. ובחירה כזאת היא מוחלטת, השגה מזולתו התברך. כי הוא לבדו יודע תוכן הרוחות, וידע רוח שתתמזג עם כולן. ואיש כזה אינו בנמצא זולת, אם יהיה אדם כמשה, שכל ישראל למנפה והוא שורש לכולם. וזולת זה תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. פירוש האור החיים טוען כי המנהיג העתידי צריך להיות בעל התכונה שיסכים הוא, למה שהעם אומר ושהם מסכימים למה שהוא אומר. יש פה כמובן פרדוקס של ביצה ותרנגולת במבט ראשון. אם המנהיג מסכים למה שהעם אומר, והעם מסכים למה שהמנהיג אומר, מי הוא בעל הדעה הראשונית שאליה כולם מסכימים? אך הרעיון ככל הנראה מתייחס למנהיג שמעורב בדעת עם הבריות. כלומר ישנה הסכמה חוצת מחנות על החלטותיו, והוא קשוב לרצון העם כדי להתקדם בדרך השם. מנהיג שכזה יכול להיבחר רק על ידי הקדוש ברוך הוא, אשר מכיר את דעותיו של כל אדם במעמקי ליבו, ובמידה מסוימת תכונה שכזו למנהיג מדמה אותו לקדוש ברוך הוא עצמו. נראה את התרגום ירושלמי ואת התרגום המיוחס ליונתן באשר ליחס שהם מציעים בין המנהיג לעם. וכך אומר התרגום ירושלמי, ימני ממרה השם דאלקה דשליט בנשמת כל בשרה, גבר מזמין על עמה דכניסתה. ותרגום המיוחס ליונתן אומר, ימני ממרה דהשם דשליט בנשמת ברנש, ומיני מתאהב רוח נשמתה לכל בשרה, גבר מהימן על כניסתה. שני התרגומים מזכירים כי אלוקי הרוחות הוא זה ששולט על נשמת כל אדם. אליו משה פונה בבקשתו לאדם מזמין לפי הירושלמי ומהימן לפי התרגום המיוחס ליונתן, על כנסת העם. יכול להיות שהכוונה היא לאותו ביטוי, אדם אמין, אדם שאפשר לסמוך עליו, בעל מידות. גם כאן לא מדובר על משימה קשה. אך אם נתרגם את הירושלמי בצורה פשוטה, הרי מדובר באדם שאינו קרוא על כנסת העם. כלומר, אדם שהעם קורא לו למשימתו. אדם שתכלית עבודתו היא לשרת את העם, שהעם קורא לו לתפוס את כיסא אור הצבי. שני התרגומים לא מטילים על המנהיג חובות כלשהן, אלא מנסים לתאר את שליחותו ואת המניע לשליחות זאת. האם זה אדם שקרוא על ידי העם, או אדם שהעם מאמין לו. רש"י מציע הסבר הדומה לתנחומה, אך נוקט גישה הפוכה. כך אומר רש"י, למה נאמר? אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד. ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. רשי גם כן טוען כי המנהיג צריך להתיישר לפי הקהל אותו הוא מנהיג. אך לא מדובר כאן על מנהיג ההולך במקביל אל העם, שיודע להלוך עם כל אחד ואחד כדברי התנחומה. כאן אנו עדים לביטוי לסבול. המנהיג צריך להתעזר בסבלנות על מנת להנהיג. הוא צריך לשמוע את העם, אך לא להתאים את צעדיו לפי העם. כמו אם ששומעת את טענותיה של ידה, אך לאחר מעשה מחליטה את אשר מחליטה על דעת עצמה בלבד. כך גם המנהיג הרצוי לפי פרשנותו של רשי. הרב רבנאל נוקט גישה קיצונית יותר לגבי יחס המנהיג אל העם. וכך הוא אומר, אתה אלוקי הרוחות, בוחן ליבות וכליות, תפקוד איש שיהיה על העדה נגיד ומצווה, ולא יהיה ככבש לפניהם, אבל יהיה איש חיל רב פעלים מושל ותקיף בתוכם. הרב רבנאל טוען כי משה מבקש מאת השם מנהיג דגול וחזק. מנהיג שדעת העם היא לא מה שמכווין אותו אלא הכוח והעוצמה. מישהו שהוא לא כמו כבש ונכבש לפניהם והם דורכים עליו. איש במובן זה הוא איש מלחמה כמתואר בשירת הים. הבכור שור נוקט בגישה פרשנית דיפלומטית יותר. כך אומר הבכור שור, מאחר שאיני נכנס לארץ, צריך שתמנה פרנס עליהם. ואתה אלוקי הרוחות ויודע הרוחות של כל אחד ואחד ודעתו. ומי ראוי להיות ראש? כי אני איני יודע לבחור. כי אדם יראה לעיניים ואתה תראה לליבם. משה רבנו לפי הבכור שור פשוט מבקש מהקדוש ברוך הוא שיבחר מנהיג. זאת משום שהוא עצמו בן אנוש ואינו מסוגל לבחון בצורה מדויקת את ליבו של כל אדם. את תכונותיו ומידותיו ואת אמות המוסר הפנימיות שלו. האלשך נוקט גישה חצי רוחנית בהקשר של בחירת המנהיג. וכך אומר האלשך, והחל ואמר אלוקי הרוחות. והוא, כי הנה ידענו מחכמי האמת, כי נפש משה רבינו עליו השלום הייתה כוללת כל כללות 60 ריבו ישראל. ותהי להם כערך בחינת שורש האילן אל בחינת הענפים, שעל ידי כן השפע הטוב יורק ממנו עליהם להטיב להם. ואם היה זולתו, היה אפשר שיהיה גדר נפשו למטה מקצת ישראל, ואיך יושפעו על ידו אשר נפשותם למעלה הימנו. ואין יודע זה רק מי שהוא אלוקי הנשמות כולן, ידע איזו נפש למעלה מכולן להקים עליהם. וזהו אמרו יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש שהוא על העדה, שרוחו עולה על גביהן, וזהו איש על העדה. והוא ממשיך האלשך בהמשך דבריו, ופירש מה שאמרתי איש על העדה, שתהיה נפשו גדולת האיכות על העדה. וכדי שלא תהיה עדת השם, הם המובחרים שבעדה נקראים בייחוד עדת השם, לא יהיו כצון אשר אין להם רואה. שהוא איש שיוכל לשלשל שפע לגדולי האיכות שנפשותם עליונות מנפשו, שהם הנקראים עדת השם. מה שאין כן אשר נפשו למטה מנפשות הגדולים באיכות, שימצא שאינו רואה וממשיך שפע, רק לקטני האיכות הם הנקראים עדת סתם, אך לא למקראים עדת השם. וזה אומרו ולא תהיה עדת השם המובחרים, כצון אשר אין להם רואה. שאשר למטה מגדרם יהיה רואה לעדה סתם, ממשיך להם שפע. אך לא למקראים עדת השם. כי מפקוד איש אשר יהיה רואה את כולם, והוא לפי האמת, שנעזה איננו רק במשה עצמו. הקריטריון לבחירת המנהיג לפי האלשך הוא היחס בנפש המנהיג למונהגים. לא מדובר רק על חיבור חברי ורגשי, אלא על יכולת השפעה וקבלה. המנהיג לפיו צריך להיות מעל לצון מראיתו. במשל העץ, המנהיג צריך להיות כמו שורש ביחס לענפים. השורש הוא מה שמעביר את המים וחומרי המזון הנצרכים לענפים על מנת לצמוח. הוא הבסיס של כל אחד ואחד מהם. ללא השורש שום חלק בעץ לא שורד. בנמשל, המנהיג צריך להיות המוביל והחלק החשוב בעם. הוא צריך גם כן להיות אישיות שממנה כל העם לומד, כל הענפים מושפעים ממנו. לכן הוא צריך להיות בדרגה רוחנית מעל כולם, גם מעל אלו שנמצאים במדרגות רוחניות גבוהות יותר. במילים אחרות, תלמידי החכמים ואנשי הרוח צריכים גם הם להיות תלמידיו של המנהיג. הוא צריך להיות בעל היכולת להעניק לכל אחד ואחד מהעם מה שהוא. האלשך מבדיל בפירוש בין העדה לבין עדת השם. בין אלו שהם רק בבחינת עובדי השם המקיימים מצוותיו, לבין יראי השם וחושבי שמו. אלו שמבינים את משמעותה של יראה, ובקיאים בשמותיו של השם ומשמעותם. שתי הקבוצות צריכות ללמוד מן המנהיג. נסיים את דיוננו התורני בדברים נוספים בשם האלשך בפירושו על התורה, בפירוש תורת משה, שמקשרת את בקשתו של משה למעשים שבכל יום ויום. לפני דבריו נצטט גמרא העולה בדבריו במסכת ברכות בדף נ"ח עמוד ב'. רב פאפא ורב הונא בריידא רב יהושע הבו כאזלי באורחה. פגעו בי ברב חנינא בריידא רב איכא. אמרו לי בהדה דחזינך ברכינן הלך תרתי. ברוך אשר חלק מחוכמתו ליראיו ושהחיינו. אמר להו אנא נמי, כיוון דחזיתינכו חשבתינכו אילובי כשיטין ריבבן בית ישראל. ובריך נעלייך ותלתה. הנך תרתי וברוך חכם הרזים. אמרו לי חכים תקולי היי, יא ובי עיניו ושכיב. בסיפור המובא כאן, רב פאפא ורב הונא, בנו של רב יהושע, נפגשו עם רב חנינא בנו של רב איכא בדרך. רב פאפא ורב הונא אמרו לרב חנינא כי כשהם ראו אותו, הם ברכו עליו אשר חלק מחוכמתו ליראיו, ואת ברכת שהחיינו. שתי ברכות אלו מתארות שתי חוויות שונות. האחת השתאות לאור חוכמה שנתן השם בתלמידי החכמים. כך גם פוסק השולחן ערוך בסימן רש כף ד' סעיף ו'. הברכה השנייה מתארת חוויה אישית רגשית, הרצון לשוב ולהיפגש עם אותו חבר ורע. רב חנינא בתגובה אומר להם כי הוא ברך ברכה נוספת, חכם הרזים. ברכה זו על יבד רב חנינא היא משום שהוא ראה אותם והחשיב אותם כ-60 ריבו בית ישראל. כלומר הוא רצה לטעון שהם חשובים עבורו ככלל עם ישראל. בהקשר זה הרעיון שאומר בפרשנותו על התורה על קשר הנפשות של המנהיג העתידי לעם ישראל דומה אך שונה. כאן החכמים היו איגוד של כלל הדעות על יבד רב חנינא, אך המנהיג צריך להיות כמה רמות מהנפשותיהם של עם ישראל. ככלל, ברכת חכם הרזים להלכה נאמרת על ידי אדם מישראל כאשר הוא רואה קבוצה גדולה של 60 ריבו מעם ישראל. אבל ברכה זו בכלל מכוונת כלפי הקדוש ברוך הוא בלבד. כי תגובה למעשהו של רב חנינא אומרים לו רב פאפא רב הונא, האם אתה חכם כל כך שאתה יודע לחשב ולהבין כי אדם מסוים מכיל וחשוב ככלל עם ישראל? על כך הם נתנו בו עיניהם והוא מת. במילים אחרות, האשמתם של רב פאפא ורב הונא את רב חנינא כי הוא מגזים בהערכתו ובחשיבתו את אדם מסוים כמכיל את עם ישראל כולו גרמה למותו. האלשך בתורת משה מסביר גמרא זו בדברים הבאים. וכך הוא אומר ויש לומר, דיני בברכות דף נ"ח עמוד ב' איתה, רב פאפא ורב הונא בית רב יהושע הבו כאזלי באורחה. פגעו בי ברב חנינא בריד רב איכא. אמר לי בעד דחזינך ברכינן הלך תרתי ברוך שחלק מחוכמתו ליראה ושהחיינו. אמר לי אנא נמי כיוון דחזינא לכו חשבתין חילובי כ-60 ריבו. וברכינא עלי חוט לטה. הנך תרתי וברוך חכם רזים. אמרו לי חכים תקולי היי יאהבו בי עיניו ושכים. ומאמר זה תמוע. איך יאהבו עיניהם בי למה יומת? מה עשה? גם התימה שהשמיטו הפוסקים דין זה בהימצא אחד שחשוב כ-60 ריבו שיברכו עליו ברוך חכם הרזים. יש לומר בשים לב איך יברך ברוך חכם הרזים מועיל שחשובים כ-60 ריבו. הולו פירוש הברכה שאין דעותיהם שוות כשם שאין פרצופיהם שווים. והקדוש ברוך הוא בוחן את מחשבות כולם ועל זה נקרא חכם הרזים. ואם כן מה שייך לברך זה על אדם יחיד השקול כ-60 ריבו בצדקו וחוכמתו. וצריך לומר, דסבירה למי ששקול כ-60 ריבו, מכלל חוכמתו שיורד לסוף דעת כל אדם. ושהשפיר ברחל שנתן הקדוש ברוך הוא מחוכמתו לא לירד לדעת כל איש ואיש. אך זה מבואר הביטול. שר משה רבנו עליו השלום מילנו גדול ממנו, ולא ירד לדעת כל ישראל. שר אמר אלוקי הרוחות לכל בשר יפקודי של העדה. כי אינו יודע דעת כל אחד מהם, כי אם הקדוש ברוך הוא ככתוב במדרש הנ"ל. ואם כן רבי חנינא בריד רב איכא פגע בזה בכבוד אדוננו משה רבנו עליו השלום. ובשולחן ערוך יורד דעה הלכות תלמידי חכמים, אוסר לומר אפילו אי אמרי משה רבנו עליו השלום לא צייתין עלי. ובתז כתמתם די אפשר שיעמוד כמשה, לכן משמתין עלי. ועל כן נתנו בו עיניהם. ולכן לא הביאו הפוסקים דין זה שהוא שלא כדין כנל. וממילא מבואר לפנינו דברי המדרש, דשמח עלי קרא לומר דווקא ברואי אוכלוסין מברך ולא על חכם אחד, השקול כ-60 ריבו. התורן משה מסביר כי חכם הרזים הוא מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא, משום שרק הקדוש ברוך הוא יכול להכיל ולהבין את דעותיהם השונות של כלל עם ישראל. לכל אחד יש דעה בנושא מסוים שהיא שונה בפרמטר קטן מיני אחר. על מנת להבין את התמונה המלאה צריך להיות על אנושי ובעל יכולות מורכבות ביותר, שבן אדם לא יכול להיות ניחן בהם. עיקר הברכה בחכם הרזים נובעת מהשוני במחשבות. גם משה רבנו בפרשתנו, כאשר הוא מבקש למנות איש על העדה, פונה לקדוש ברוך הוא שהוא היחיד שיכול להכיל ולהבין את דעותיהם של עם ישראל, כדי למנות את המנהיג הבא. אם כן, הסיבה לפי אלשך למותו של רב חנינה היא פגיעה בכבודו של משה, שגם הוא לא יכל להכיל את כלל דעותיהם של עם ישראל יחדיו. שהוא פונה לקדוש ברוך הוא כדי לנסות למנות מנהיג מתאים על בסיס קריטריון זה. ואותו אדם שמברך ברכה של חכם הרזים, טוען כביכול שהוא יכול להיות יותר ממשה רבנו חס וחלילה, ולכן זה גם עונשו של רב חנינה. לסיכום, ראינו מספר פרשנויות לגבי הקריטריון של משה בבחירת המנהיג העתידי. ראינו בספרי מנהיג ראוי ומקובל, בתנחומה ובאור החיים מנהיג קשוב ומכיל, מנהיג אמין בתרגומים, מנהיג סבלן שסובל את דעתם של עם ישראל בראשי, מנהיג תקיף באברה בנאל, הבכור שור אמר שהקדוש ברוך הוא יבחר את הקריטריון ואת האיש, והאלשך דיבר על מנהיג בעל רוח עליונה שיכול ללמד את כלל העם. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי. הפעם התאמת יתר של מודל. התאמת יתר או overfitting באנגלית היא בעיה ידועה בתחום של למידת מכונה, שבה המודל מותאם יתר על המידה לאוסף מסוים של נתונים. לכן נוצרות טעויות כאשר המודל מנסה לחזות דבר מה על דגימות חדשות. התאמת יתר מתרחשת כאשר המודל נקבע על ידי יותר מדי פרמטרים. עודף הפרמטרים מאפשר למודל ללמוד את הרעשים במידע כאילו הם מציגים את התנהגות החשובה שקשורה לחיזוי. זאת משום שהמודל מנסה להתאים את עצמו לכלל הדגימות ולייצר פונקציה שתתאים ככל האפשר למידע אותו הוא יודע מראש. לדוגמה, ניקח ארגון שרוצה לקבל אליו עובדים חדשים. ארגון זה בונה מודל שאיתו אמורים לקבל את העובד החדש. יש למודל 20,000 עובדים רשומים שקיימים בארגון בתוך טבלה, על פי מספר קריטריונים, גיל, השכלה, עבודות קודמות וכדומה. אנו בוחנים את המודל אל מול רעיונות עבודה שעושים לעובדים שרוצים להתקבל, וכתוצאה מכך אלו המתקבלים ואלו שלא. אנו רואים שאם לוקחים את המודל ובוחנים אותו לעובדים הקיימים בארגון, הוא חוזה לכולם, העובד יתקבל. אך עבור 100 עובדים חדשים שכולם יתקבלו כעת לארגון, הוא מזהה רק 50 מתוכם כהעובד יתקבל. אנו עדים כאן להתאמת יתר. המודל חוזה נכונה עבור מידע שהוא למד ויודע ומכיר, אך לא מספיק מוצלח עבור מידע חדש. כלומר, המודל לא מספיק כללי כדי לתאר את העולם בצורה טובה, וכפועל יוצא לא יודע לענות בצורה טובה מספיק על דברים שהוא עדיין לא למד בעצמו. מעבר השני יש לו מושג שנקרא תת-התאמה, underfitting, שלעומת זאת מתרחשת כאשר המודל הסטטיסטי פשוט מדי מכדי לייצג כראוי את המבנה הבסיסי של הנתונים. למשל, בעקבות מיעוט בפרמטרים המגדירים את המודל. ניקח את המקרה הקודם, ונאמר כי מנהל הארגון אתה רוצה לקצץ חלק מהפרמטרים שנמצאים בטבלה של המודל, כדי לנסות לשפר את המודל או לחסוך מקום וזמן ריצה. נניח כי בטבלה המקורית היו 20 פרמטרים, ולאחר השינוי עכשיו יש רק 8 פרמטרים. עכשיו העובדים הקיימים בארגון והן עבור העובדים החדשים, המודל מצליח לחזות נכונה רק ב-50% מהמקרים שעובד מסוים מתקבל. כאן אנו עדים למקרה של תת התאמה. המודל פשוט מדי ולכן לא יודע לחזות בצורה טובה לגבי כלל המקרים. הסברנו את נושא התאמת היתר ותת ההתאמה. עתה נקשר בין שני התחומים, התורני והדיגיטלי. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה מנהיג שיתאים לכל אחד מהעם לפי דעתו שלו על פי המדרש תנחומה, רש"י ואור החיים. כלומר, יהיה מתאים לכל אחד מעם ישראל. אם ניקח כל אדם מישראל כנקודה או כשורה בטבלה, המנהיג צריך להיות דומה לפונקציה שתעבור דרך כל הנקודות, וממילא תהיה במצב של התאמת יתר. המודל מותאם יתר על המידה למידה שאותו הוא למד. במילים אחרות, אם ניקח את דעתו של כל אחד ואחד מישראל כעת, תהיה למנהיג בעיה להתאים את עצמו אם נבחן את המנהיג להבדיל כמודל, לדור הבא של עם ישראל. אם ננסה לקחת רק את הדור הבא, זה שנכנס לארץ או אפילו הדור אחר כך, ועליו לבנות את המודל של המנהיג, נוכל להגיע לתת התאמה מהסיבה הפשוטה שחלק מהפרמטרים חסרים בדור החדש. לדוגמה, יכול להיות שפריטי מידע מסוימים חסרים באדם צעיר המהווה חלק מדור הכניסה לארץ ומהדור הבא. בוודאי מדובר בתינוקות או ילדים צעירים, ישנם דברים המעצבים את דעתם שאינם קיימים כעת. לימוד דרכו של השם בצורה שכלית וחוקרת, ימי השיטוט במדבר שמשפיעים על דעתו של אדם וכו'. לכן מודל שבנוי רק על דור שכזה יכול להיות בבעיה הלקוחה מעולם תת התאמה. לאמיתו של דבר, בכל מקרה יהושע עצמו לא התאים במאת האחוזים מכלל עם ישראל. בהתייחסו לעידד ומידד עוד בימיו כמשרת משה, נראה כי הוא לא מתאים לדעת כל אחד ואחד. בפועל יהושע התנהג כמו מודל המנהיג המעשי, מנסה להתאים לדעת כל אדם ואדם, אך אינו פשוט מדי ואינו על אנושי. כמו שהזכרנו לאל, חכם הרזים הוא רק הקדוש ברוך הוא. לסיכום, ראינו מספר דעות לגבי הקריטריון אותו משה מבקש מהשם בבחירת המנהיג העתידי. לאחר מכן הסברנו את נושא התאמת יתר ותת התאמה במודלים של למידת מכונה. קשרנו את שני התחומים דרך דעותיהם של מדרש תנחומה, רש"י ואור החיים. שבת שלום.